אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אנחנו עוברים מכאן להצבעה שמית על הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן. אם כן, חברות וחברי הכנסת, אלה תוצאות ההצבעה. בעד הצעתו של חבר הכנסת מאיר כהן 60, נגד 51.
אתמול, ה-19 באפריל 2021, היה יום מיוחד. לראשונה מזה שנים, בנימין נתניהו הובס בכנסת פעמיים. פעם בהצבעה על הוועדה המסדרת ופעם בוועדה עצמה. לפיד, סער, אלקין וליברמן חגגו ניצחון מתוחכם, שכלל גם את מנסור עבאס. מאחורי הקלעים, הכל רועש וגועש. האם מה שקרה אתמול מעיד על הדרמה שאולי תתרחש כאן בהמשך? מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, תצטרף אלינו מיד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
אז מורן, את התוצאות ראינו על המסך, קראנו בוויינט, אבל מה היה מאחורי הקלעים ביום המטורף של אתמול, שבתווך גם פגישה בין נתניהו ובין בנט?
אתה יודע, דיברנו בימים האחרונים שוב ושוב על כך שבעצם מה שרואים זה מה שיש. גם התקיעות הפוליטית, גם הבריתות הפוליטיות, האין בריתות הפוליטיות, כל מה שהיה על השולחן פחות או יותר היה גלוי, והנה התגלגלנו עכשיו למערכת מסוימת, לימים שבהם רב הנסתר על הגלוי, ואת זה ראינו באופן ככה מאוד מאוד בולט ומובהק בהצבעה שבאמת הייתה במליאה לוועדה המסדרת. צריך רק להגיד למי שככה לא בקי ולא מבין, הוועדה המסדרת היא ציר מרכזי וקריטי בימים האלה בכנסת, היא ציר שסביבו בעצם הכל סובב מרגע שהכנסת משותקת, אין ועדות, ויש יוזמות חקיקה שנויות במחלוקת, שצפויות לעלות לסדר היום, ולכן הרכב של הוועדה הוא הרכב מאוד מאוד קריטי, ולכן הקרב מאחורי הקלעים היה קרב מאוד מאוד עיקש ונמרץ של שני הצדדים. מה שקרה זה, כמו שאמרת, באמת בפתיח נתניהו נוחל שם הפסד, וזה קורה בצורה מאוד מאוד לא צפויה, זה קורה למעשה תוך כדי ההצבעה. כלומר, גם כשכבר מזכירת הכנסת קוראת בשמותיהם של חברי הכנסת שאמורים להגיד האם הם בעד או נגד ההצעה של נתניהו, אנחנו לא לגמרי יודעים לאן הסיפור הזה הולך. רוב הדילים שהתרחשו מאחורי הקלעים מתבררים רק בזמן אמת, רק בתוך ההצבעה. הדיל למעשה המרכזי ואולי הכותרת של היום זה הדיל של יאיר לפיד ומנסור עבאס, זה שנסגר בשעה 17:00 בלשכתו של יאיר לפיד בכנסת, והוא גם זה שהופך את ההצבעה, ומשאיר את נתניהו עם הפסד מאוד מאוד צורב ומאוד מאוד חמוץ.
ראינו את גדעון סער קורץ לעבר מישהו, האם זה היה לעבר לפיד?
זה היה להערכתי מישהו משולחן הממשלה, ככה לפחות זה נראה בסווית של המצלמה, אבל ללא ספק הקריצה הזו של גדעון סער היא מספרת סיפור גדול וגם אתה יודע מסתעף הייתי אומרת. אנחנו נוהגים כל הזמן לנתח את המהלכים של מי שהפך להיות ראש החץ נגד נתניהו, יאיר לפיד, האיש שמנהיג את האופוזיציה לנתניהו היום כמפלגה הגדולה בגוש השני. אבל תשים לב שהמהלכים של לפיד, שהם אגב מהלכים מוצלחים מאוד, ולא בפעם הראשונה, זה לא היום הראשון, אנחנו זוכרים כולנו את ליל החניונים, אותה הצבעה דרמטית שלמעשה פרקה את הממשלה ההיא, ממשלת הליכוד כחול לבן, המקרטט, וגם היום זה המשך ישיר לאירוע ההוא, ובמובן הזה לפיד למעשה המהלכים שלו מתחדדים והופכים להיות מבריקים יותר מרגע שגדעון סער וזאב אלקין הם כבר לא חלק מהליכוד. בליל החניונים גדעון סער בחוץ, שלב אחד אחרי גם אלקין בחוץ, והם למעשה השניים האלה הם מה שהיה חסר לגוש השינוי, הגוש הנאיבי יותר אם תרצה לאורך השנים נגד נתניהו, השפיץ הזה. זה השפיץ שמביאים איתם גדעון סער וזאב אלקין, התלמידים הכי טובים של נתניהו, התלמידים המחוננים ביותר בכיתה של נתניהו, והם כרגע עוברים לצד השני, יש להם יכולות, אנחנו כולנו מכירים את היכולות שלהם, והנה הם גם באים לבעות לידי ביטוי עכשיו, ולנתניהו במובן הזה יש סיבה גדולה לדאגה.
עכשיו צריך להזכיר, אנחנו משהו כמו שבועיים לפני תום המנדט של נתניהו, המפלגות החרדיות כבר קצת בהיסטריה מדברות על כך שהן מבינות לאן כל זה הולך, אפילו מיקי זוהר מקורבו של ראש הממשלה מדבר על אופוזיציה, וכל זה קורה היום הכאוטי הזה, כשברקע איזושהי הצעה שהפכה כמובן לספין גדול, לקשקוש די מקושקש, אבל הצעה ללכת לעוד בחירות ולבחור באופן ישיר את ראש הממשלה. קחי אותנו רגע גם לסיפור הזה שהוא משתלב בתוך הדרמה של אתמול.
כן, זה למעשה סיפור שהוא בעצם הספין התורן, אם תרצה, במובן זה שמי שמתחיל לגלגל אותו הוא למעשה נתניהו באיזושהי שיחה שהוא מנהל עם יושב ראש ש"ס אריה דרעי. השניים למעשה מגיעים למסקנה שעכשיו צריך לתת את הטון על האירוע הזה, והאירוע בעצם משתחרר ככה לאוויר העולם, כולם מדברים עליו, בליכוד מיישרים קו כל חברי הכנסת והשרים באמצעות טוויטר, פייסבוק, רשתות חברתיות, כל אחד מגיב ואומר את דעתו על הסיפור הזה, מתנגדי נתניהו כמובן יוצאים נגד, אבל זה בעצם עוד ניסיון של נתניהו לטשטש את סדר היום, בעצם להסיט את השיח למקומות אחרים, להוריד איזשהו מסך חשן ממה שבאמת קורה, אבל היה גם איזשהו ניסיון אמיתי להפעיל לחץ על נפתלי בנט ולגרום לו באמת לצאת לדבר הזה, בגלל שהוא לחץ חברתי, זה היה איזשהו ניסיון מאוד ככה התחלתי לייצר מהלך, זה כמובן נקטע ונתניהו הבין שהוא נקטע באופן די רשמי בפגישה שהתקיימה בצהריים בין נפתלי בנט ובנימין נתניהו, ששם נפתלי בנט במילים כאלה ואחרות מבהיר לנתניהו שהוא לא עובד אצלו. גם בטון וגם בטקסטים שנבחרו שם וגם בכיוון שאליו הולך בעצם נפתלי בנט. ואם עד היום ראינו את נתניהו נזהר מאוד 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 בכבודו של נפתלי בנט, רגע אחרי הפגישה מגיע נתניהו לכנסת, משחרר את הנצרה ובעצם יורה צרורות על בנט, גם על העובדה שהוא בדרך לממשלה עם השמאל, וגם על העובדה שהוא מפר הבטחות של בחירות ועוד ועוד ועוד, ומכאן אתה יכול להסיק עד כמה בנימין נתניהו לא היה מרוצה מהדברים שהוא שמע מנפתלי בנט, ויכול להיות שזה רק התחלה.
אנחנו בעצם נמצאים משהו כמו שבועיים לפני תום המנדט, למעשה בדיוק שבועיים, זאת הזדמנות טובה לנסות ולהסתכל ככה על המסע ומתן שנוהל עד כה. נכון לעכשיו, אם רצים קדימה בזמן, בתום 28 הימים של נתניהו, עדיין אין לו ממשלה? זאת אומרת, את בטוחה שזה נגמר הסיפור הזה? זהו זה?
קודם כל, זה לא באמת נגמר עד הרגע האחרון, אבל זה כן נראה, ואני אגיד את זה בזהירות, שכמעט כל הדרכים חסומות, זה נראה שלראשונה אין מוצא, וזה, אתה יודע, נתניהו אפשר להגיד, הרוויח את זה ביושר, משום שהסיבה המרכזית שהוא לא מצליח להגדיל את מרחב התמרון שלו, ולא מצליח להרכיב ממשלה, היא העובדה שכל השחקנים כולם פשוט לא מאמינים לו. גם בגוש שלו, יש משבר אמון מאוד קשה בינו ובין חלק מהמפלגות, יש אמון, משבר אמון מאוד קשה מול שחקנים שהיו בעבר לצידו, נטשו ולא מוכנים לשמוע יותר, ולכן זה נראה שבאמת כל הנתיבים חסומים, ומרגע שזה המצב, העיקר המאמצים בעצם מופנים עכשיו לבלימת ממשלה בצד השני, למצב שבו בעצם הכנסת מתפזרת והולכים לבחירות, לא לפני שמנסים לפתור באיזושהי דרך, את תחנת נובמבר, אותה תחנה שנתניהו במו ידיו יצר, תחנת הרוטציה עם בני גנץ, ולכן יש שתי תחנות מאוד מאוד בעייתיות עבורו, או אפילו הייתי אומרת שלוש תחנות, האחת לנסות להשביע ממשלה, ואם זה לא הולך לבלום ממשלה בצד השני, ואם זה לא הולך לבטל את תחנת הרוטציה האחרונה, ואם זה לא הולך, מה שנראה שכל אלה מאוד קשים לביצוע בשלב הזה, אז המצב באמת באמת חמור, ואתה יודע מה, למה צריך אותי? אפשר לשמוע את יושב ראש הקואליציה של נתניהו עד לא מזמן מיקי זוהר, שאומר ממש הערב שזה נראה שהם בדרך לאופוזיציה, ואם כך פני הדברים, הוא אומר את זה בוועדה המסדרת, אם כך פני הדברים הוא מוסיף, נתניהו יהיה יושב ראש האופוזיציה, הוא ולא אחר.
טוב, חלוקת תפקידים באופוזיציה זה גם דבר כמובן חשוב, דיברנו על לפיד, דיברנו על שר, דיברנו על אלקין כמובן. ליברמן קצת נעלם לנו, אנחנו לא רואים אותו, אם כי בטוח הוא מושך מאחורי הקלעים. וגם בנט, צריך להגיד מילה אחת טובה על בנט, כי בנט שיחק בבחירות את תפקיד עמימותו אומנותו, והוא המשיך עם זה גם עכשיו, הוא חטף גם ביקורת ולחצים וכללות ומה לא, אבל בסופו של דבר נראה שהוא מציב את עצמו בנקודה מאוד מאוד טובה למסע ומתן שיבוא, כלומר, הוא משחק פוקר מול נתניהו כמו שלא חשבנו שישחק.
במובן מסוים קרה לנפתלי בנט נס גדול, בכך שהוא סיים על 7 מנדטים ולא על 9 או 10 מנדטים, משום שאם היו לו את המנדטים להשלים את ה-61 לנתניהו, הפלונטר שבו הוא היה נמצא היה מאוד מאוד גדול. כלומר, מצד אחד מציעים לך רשות ממשלה, מצד שני אתה ממשיך להיות השוליה של נתניהו, ובתסבוכת הזו אתה צריך להסתדר, ואז אולי להחזב חלק מהמצביעים שלך שרצו כבר לראות אותך משתחרר מנתניהו, או לחילופין אם תבחר את הצד השני, אתה מאחזב את אותם 3-4 מנדטים של בייס שהולך איתך, שלא רוצה לראות אותך שם, ואז בבחירה בין שתי האופציות האלה, כשהם שתיהן על השולחן, זה מצב מאוד מסובך עבור נפתלי בנט, אבל מרגע שבו נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה, גם אם נפתלי בנט, הלגיטימיות של בנט לקום ולהגיד יום אחד, רציתי, ניסיתי, באתי וסייעתי בכל יכולתי לנתניהו להקים, אבל הוא קשל, ועם כל הכבוד לנתניהו יש גם מדינה לנהל, אז כאן אולי הלגיטימיות של בנט לעשות גם מהלכים אחרים היא טיפה מתרחבת, ולכן אני חושבת שבמובן הזה היה לו מזל, כלומר מדיניות העמימות הייתה חכמה, בתנאי שהתוצאה באמת היא כזו שהוא לא יכול להשלים לנתניהו ממשלה, ואז יש לו מרחב תמרון גדול יותר.
אנחנו יודעים לומר בוודאות שהמפלגה של בנט איתו, בטוב, ברע, באש ובמים, בקרב הלא פשוט הזה, גם מול הבייס הפוליטי שלהם?
אני לא חושבת שהכל מאוד מאוד פשוט, משום שיש שם כל מיני קולות ודעות ואתה יודע, ניסיונות למשוך לכל מיני מקומות. אני מדברת בעיקר על הילד שקד, רוב הרשימה זה אנשים שהם בצלמו ובדמותו של נפתלי בנט, לא אנשים שיתקוממו או יעשו איזשהו מרד נוכח החלטה מסוימת שלו. אני כן חושבת שיהיה לו קשה במובנים מסוימים מול הילד שקד, בטח אם הוא יקים ממשלה בצד השני, היא תצטרך או היא תאבק על כך שבעצם היא לא תראה כמי שבגדה בימין. זה קרה לה פעם אחת כשהוא עזב את הציונות הדתית והקים את הימין החדש, הימין כולו התקומם נגדה שהיא בעצם מפרקת את הימין, וזה ככה חלחל. אני חושבת שהטראומה היא עדיין איפשהו יושבת שם די חזק. אם אתה שואל אותי מבין השניים, בנט הוא עם יותר תעוזה ויותר נכונות לקחת סיכונים ואימורים לטווח רחוק. הילד שקד במידה מסוימת היא יותר שקולה ויותר ככה בודקת את הדבר הזה, גם את הרווח האישי שלה צריך להגיד, היא לא תצא שוב להרפתקה, אם הרווח האישי שלה לא יהיה חתום וסגור, או כל שאלה של מה נפתלי בנט יודע, האם הוא יודע להביא אותה איתו למהלך הזה באופן מלא, ואם כן, מה איזה קופון היא גוזרת מהאירוע הזה, בעיניי זה עניין שהוא עשוי להכריע.
בואי נדבר עוד איש אחד שמרוויח ביג טיים עכשיו, ואולי לא דיברנו עליו מספיק, מנסור עבאס, עוד אחד ששיחק את הקלף שלו בצורה באמת יוצאת דופן בפוליטיקה.
כן, מנסור עבאס למעשה הוא סיפור מרתק, משום שבימים האחרונים, אפרופו תחילת השיחה שלנו, שבה אנחנו בעצם אומרים שעד עכשיו הכל היה גלוי, ועכשיו רב הנסתר על הגלוי, בעצם מנסור עבאס מגלם את הסיפור הזה כולו, כי בשעה שאנחנו כולנו ככה ספרנו את האצבעות שלו עם נתניהו, אפילו נתניהו עצמו ספר את מנסור עבאס בתוך מה שנקרא בנק הקולות של גוש נתניהו במליאה, ובכלל בוועדות והלאה, קרה משהו מאוד מעניין עם מנסור עבאס, אצלו הלכה וחלחלה ההבנה בימים האחרונים, שאם נתניהו לא יכול לרקום דילים, לא רק בגלל שיש שם איזשהו חוסר אמון בסיסי ולקח ממקרים קודמים שהוא ראה, אתה יודע, רק לאחרונה, אלא גם משום שהוא מבין שכל עוד סמוטריץ' ובן גביר הם חלק מהתמונה, לנתניהו אין באמת מה להציע לו. כלומר, עסקה לא יכולה להירקם שם בין נתניהו לאבס, משום שידיו של נתניהו כבולות. ומרגע שאבס הבין את זה, והוא הבין את זה מהר מאיתנו, מהר מכולנו, בזמן שאנחנו חשבנו עוד שיש עניין עם סמוטריץ', שאולי קמפיין רבנים ודברים אחרים כן יכול להשפיע ולהוריד אותו מהעץ, מנסור אבס הבין די מהר שהסיפור הזה לא יעבוד, ולנתניהו אין מה להציע לו, וזה מגיע בעצם לשיא בפגישה שהוא מקיים עם לפיד, ממש בשעת ההצבעה על הוועדה המסדרת, ושם הוא גם נותן ללפיד את התחושה, שבצד השני כבר אין כל כך מה להציע, ולכן אפשר להתקדם, ואיך הוא מתקדם, הוא למעשה מגבש איזושהי חבילת הטבות של לפיד כבר נותן לו על השולחן, ומנסור אבס יוצא לדרך עם לפיד, ובעצם אומר לו בתחנת הזמן הנקודתית הזו, הוא לא אמר את זה מפורשות, אבל אם אני צריכה לפרש את ההתנהלות שלו, אז היא בעצם אומרת, נתניהו האיש, הפרסונה לא מעניין אותי, מעניינת אותי, הדרך שלי מעניינת אותי, מעניינים אותי ההישגים שאני יכול לציבור, להביא לציבור שלי, אם זה נתניהו שיהיה נתניהו, אם זה לפיד שיהיה לפיד, זה לא מעניין אותי, והיום למעשה זה הוכח בהצבעה במליאה, וזה גם גורם לכולנו לחשב איזשהו מסלול מחדש, וככה לשים את מנסור אבס, להחזיר אותו חזרה, אתה יודע, לתוך התפר, ולא לספור אותו באופן אוטומטי בקולות הימין, ואני מציינת את זה לא סתם, כי יכול להיות שיהיו קרבות מעניינים בקרוב, כמו הניסיון להחליף את יושב ראש הכנסת, ניסיון להקים ועדות נוספות בכנסת, ועוד ועוד, ועוד ועוד כלים פרלמנטריים אחרים שוודאי יצוצו, והבאס יהיה שחקן מרכזי בכל הזירה הזו.
ואולי באופן סימבולי נסיים את השיחה הזו, מורן, עם הצלילים המכוערים והאיומים שילדיו, של זאב אלקין יחד עם אשתו נרצו לשמוע היום מול הבית, צלילים צורמים כל כך, אולי סימן לחילופים ולסוף של עידן כאן בפוליטיקה הישראלית. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך.
תודה תילה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.